Chavez Dav Tzadik Tes. Shtigzus Traot Vechulei. Amar Rav Mishum Rabchia. Agalot Tachtehen Ubeinehen Vetzidehen. Tzidehen Akavana Beina Agala Lagalgal Vemkom Atzir Rishus Orabi. בגמרא כבר ביארה להיל איזה חלקים שם. אומר רבי, בין עגלה לעגלה, בין עגלה אחת לעגלה שנמצאת בצידה, יש מרחק כמלוא אורך עגלה. וכמה אורך עגלה? 500. זאת אומרת שיוצא לנו כך. אורך עגלה זה 500. הרוחב שלה, אז היא בעצמה 2.5 אמות. פלוס אמה ורבע מצד אחד, ואמה ורבע מהצד השני למקום הציר עם הגלגל, סך הכל הרוחב הוא גם 500. אז היו עומדים לנו שתי עגלות, עגלה אחת ברוחב 500, ועוד מרחק ביניהם 500, ועוד עגלה אחר כך של 500. סך הכל יש לנו קו של 15 אמות. שואל את הגמרא, למה אורך הגלה היה צריך להיות 500? למה לי? בארבע ופלגה סגי? אם ישימו עליהם את הקרשים בשכיבה, אז שלושה קרשים, כל אחד הרוחב שלו אמה וחצי, תופסים 4.5, למה צריכים עוד חצי אמה? ואם מעמידים 4 קרשים בעמידה על העובי, שעובי של כל קרש הוא 4 אמות, אז מספיק 4 אמות, ועוד חצי אמה בין 2 ל-2 למקום הטבעות, כמו שאמרנו בדף הקודם. אז בדלת ופלגה סגי, עונה הגמרא, כי איכד לא לדחקו קרשים, כדי שכשהוא בא לצדת הקרשים על הרוחב, לא יהיה צפוף מדי ובדיוק מדויק, צריכים קצת רווח. אומר רובה, צידי הגלה, כמלוא רוחב הגלה. אם רוחב העגלה הוא 2.5 אמות, גם שני הצדדים של העגלה ביחד גם 2.5 אמות. זאת אומרת שמכל צד הגלגל עם המרחק שבין הגלגל לעגלה תפס עמה ורבע, אז עמה ורבע ועוד עמה ורבע זה 2.5, כמו השיעור של רוחב העגלה עצמה. וכמה רוחב העגלה? 2 אמות ומחצה. שאתה אמרה, למה לי? למה היו צריכים לעשות עגלה כל כך רחבה? באמת ופלגה סגיה. עונה הגמרא, הרי היו משכיבים את הקרשים, את האורך של הקרשים על רוחב העגלה. אז אם כן, אם זה יהיה רק עמה וחצי, כאיכד לא לידדו קרשים, הם יתחילו להתנדנד. לכן צריכים רוחב לפחות של 2.5 אמות. טוב, אם כן נמצא שהעגלה 5 והעגלה 5 ועוד מרחק ביניהם 5, סך הכל הם תפסו שטח של 15. אז אם כן, אלא דקיימנון, דרך רשות הרבים 16 עמה, ענן דגמרין אלה ממשכן, דמשכן השטח של העגלות תפס 15 אבוי. איך הגענו ל-16? עונה הגמרא, יש עוד עמה, עמה יתר תאבוי, שהיו מחלקים אותה לשניים, היו שמים מצד אחד של העגלה חצי עמה מיותרת, ומצד של העגלה השנייה עוד חצי עמה מיותרת, כדי שבזמן שהולכים עם הקרשים, אם יהיה איזה קרש שיתנדנד והיו צריכים ליישר אותו, שהבן לוי יוכל להיכנס ולעמוד בחצי עמה מפה ובחצי עמה מפה, ואז הוא יוכל להיכנס בין הקרשים ולסדר אותם, להעמיד אותם בחזרה. אז זה מה שנקרא, אמתא יתר תהווי, חצי מימין העגלה הימנית וחצי משמאל העגלה השמאלית, דאבי קאי בן לוי, דכי משתלפי קרשים, אם אחד יברח קצת מהשורה, הווה נוקית לו, הוא יחזור ויסדר אותו. אומרת המשנה, המשנה כאן באה לומר את הדין של רשות היחיד, איזה מין חפץ שנמצא בתוך רשות הרבים שיש לו דין רשות היחיד. חוליית הבור והסלע. אז מה זה חוליית הבור? זה האפר שנמצא סביב הבור. כמו שיש מקומות שעושים גדר אבנים או גדר מעץ סביב הבור, היו עושים בזמנם חוליה מאדמה. חוליית הבור והסלע שהן גבוהים 10 ורוחבן 4, יש להם דין של רשות היחיד, ולכן הנוטל מהם והנוטל על גביו חייב. אבל אם זה פחות מכן, אין לזה דין של רשות היחיד ופטור. הגמרא מתקשה מאוד בזה שהמשנה אומרת חוליית הבור. אם אתה מדבר על שטח גבוה, תסתפק בדוגמה שנתת, שאמרת סלע. הסימן שהתנא התכוון לומר לנו לא רק משהו גבוה ברשות הרבים, אלא גם משהו עמוק ברשות הרבים. אם ככה שיגיד, הבור והסלע, למה אומר חוליית הבור? שואלת הגמרא, למה לי למתנה חוליית הבור והסלע? ליתני הבור והסלע? סימן שהתנא רוצה לומר לך עוד משהו. מסייע לילה רבי יוחנן. דאמר רבי יוחנן, בור וחולייתה מצטרפים לעשרה. אם יש לנו בור עמוק 5 טפחים, ויש לו חוליה גבוהה עוד 5 טפחים, אז החוליה עם העומק של הבור מצטרפים ביחד, ואם כן, כל חלל הבור עם החוליה הוא 10 טפחים, ויש לו דין של רשות סיוחים. תעניינה מאוכל מפורש, בור ברשות הרבים עמוקה 10 ורחבה 4, אין ממלין ממנה בשבת, כיוון שמי שמוציא ממנה מים הוא מוציא מרשות היחיד לרשות הרבים, אלא אם כן עשו לה מסביב מחיצה גבוה 10. אז אם כן, זה שעומד על שפת הבור ומוציא מים, הוא נמצא בתוך מחיצה, בתוך רשות היחיד. עוד דין, ואין שותין ממנה בשבת, הוא רוצה לקחת כוס ולהוציא מים אסור, אלא אם כן הכניס לה ראשו ורובו. כי אם הוא לא הכניס את ראשו ורובו, אנחנו גוזרים שמה הוא יגרור את הכוס אחריו ויוציא אותה לחוץ לחלל הבור. ובור וחולייתה מצטרפים לעשור, מפורש כמו דברי רבי יוחנן. מספר את הגמרא, באים מני רב מרדכי מרבה. רב מרדכי יש לו קושייה, הוא הלך, הוא שאל אותה גם את רבה, גם את רבי יוסף וגם את אביי. שואל כך, העמוד ברשות הרבים גבוה י' ורחב ד', שלכאורה אמרנו שיש לו דין של רשות היחיד. רשות היחיד זה שטח שהוא גבוה 10 טפחים ורחב 4 על 4 טפחים. עכשיו הוא עמד ברשות הרבים וזרק חפץ ונח על גביו, מהו? מה הספק? מה פירוש? זרחו רבדי, הוא עקם ברשות הרבים והניח ברשות היחיד. אלא כך, יש לנו כלל, כל רשות הרבים זה עד גובה של 10 טפחים, למעלה מ10 טפחים זה מקום פטור. כשהיהודי הזה עקר את החפץ, זרק אותו אל מעל אותו עמוד, זה קודם כל היה צריך לעלות באוויר מעל גובה העמוד, מעל 10 טפחים. אבל בתחילה, לפני שזה התרומם מעל העמוד, זה היה בגובה מעל רשות הרבים, מעל 10 טפחים. אם כן, יוצא שהוא זרק פה חפץ מרשות הרבים אל רשות היחיד דרך מקום פטור. ותוספות מוסיף עוד נקודה, לא סתם הוא זרק, אלא מדובר שהוא זרק את זה כלפי מעלה, זה הגיע למקום פטור, ואז משם נפסקה הכוח של הזריקה וזה נפל ישר למקום הרשות היחיד מעל העמוד הזה, שאז זה נקרא שפסק כוחו. פה בא רבי מרדכי ומסתפק, מי אמרינן, הרי עקירה באיסור, הוא עקר מרשות הרבים, וגם הרי הנחה באיסור, הוא גם הניח ברשות היחיד. עוד דילמה, כיוון דממקום פטור כעתיה, זה עבר דרך מקום פטור, ולא סתם עבר. תוספות מדגיש שבמקום פטור נגמר כבר כוח הזריקה, וזה כביכול נפל, אז במקרה כזה לא יהיה חייב. ענה לו, רבה, מה אתה שואל? מתניתיני, מה למדנו במשנה? חוליית הבור והסלע שהם גבוהים 10 ורחבן 4, הנותן על גבן חייב. הרי זה שנתן על גבן, הוא העלה את זה קודם כל למקום פטור. אתה שאל לרב יוסף. אז גם רב יוסף ענה לו את אותו תשובה. אמר לו, מתניתיני. אתה שאל לאביי. אז גם אביי ענה לו, מתניתיני. אמר לו, כולכו, שלושתכם, הולכים עם מהלך אחד. ברוקה דהדודה תפיתו. אתם רוקקים ברוק אחד. כולכם לומדים באופן אחד את המשנה, ולכן אתם חושבים שאפשר להוכיח משם. אמר לו, או אמרו לו, ואת לא תסברה? מה, אתה לא מסכים שזה מוכח במשנה? ואתנן, הנוטל מהם, והנוטל על גבם, חייב. אמר לו, דילמה, מתניתין במחת. הוא לא לקח משהו גדול, לקח מחת דקיקה מאוד. אז הם שואלים אותו, רגע, מחת נמי אי אפשר, זה לא מדליה פורטה? גם את המחת צריכים להרים מעל גובה של 10 טפחים, ואז להניח על העמוד. אז הוא ענה להם, דאית למורשה, הנה המדרמיה בחריצה. מה הפירוש? הוא באמת לא הגביע את המחת מעל גבי העמוד. מדובר שלעמוד הזה יש איזו בליטה שבולטת במקום פחות מ10 טפחים. ואז הוא לקח את המחת והניח מעל המורשה, מעל הבליטה הזאת. כיוון שהמורשה הזאת היא חלק מהעמוד, יש לה דין של רשות היחיד. אופציה שנייה, שהוא עונה להם, שבעמוד היה חריץ. והוא הכניס את המחת דרך החריץ, אל ראש העמוד. לכן זה נחשב שהוא הכניס לרשות היוחיד. אבל במקרה שהוא העלה את זה מעל האוויר, מעל 10 צפחים באוויר רשות הרבים, שזה נהיה כבר מקום פטור, אולי באמת יהיה פטור. תוספות אומר שבעצם כל הספק שרב מרדכי היה רק בזורק, אבל מי שמעביר חפץ ושם על העמוד, אפילו שהוא העביר את זה מעל מקום פטור, פשיטה שהוא חיה. אז אם כן, מה הראיה מהמשנה? אז אומר תוספות שהם כולם הבינו בפשטות שהמשנה אומרת הנוטל מהם והנותן על גבן הוא חייב, בין אם זה בהושטה ובין אם זה בזריקה. לכן הם הביאו ראיה מהמשנה. אמר רב מישה, באי רב יוחנן, כותל ברשות הרבים, גבוה יוד, ואינו רחב 4. זאת אומרת, מצד עצמו אין לו דין של רשות היחיד. הוא מוקף לקרמלי. מה עושה הכותל הזה? הוא מקיף שטח שהיה קרמלית. על ידי שהכותל הזה מקיף את השטח, הוא הופך את הקרמלית לרשות היחיד. ועשהו רשות היחיד. עכשיו, הוא זורק חם חפץ מרשות הרבים, ונח על גביו, על גבי הכותל הזה. מה הוא? מה הצדדית? מי אמרינה? כיוון שהוא עצמו אינו רחב דלת, אז מקום פטור הוא. עוד דילמה, כיוון שמה הכותל הזה עושה? הוא עושה רשות היחיד כמן דמלי דמיה, כאילו כל השטח והחלל של רשות היחיד מלא מלא ברשות היחיד עד לרקיע, וגם הכותל מעל גבי הכותל זה נחשב רשות היחיד, והוא מסתפק דווקא בקרמלית. אם הכותל הזה מקיף שטח של רשות הרבים והופך אותו לרשות היחיד, מקרה כזה פשוט שגם לכותל עצמו יש דין של רשות היחיד. זה כמו כל חוירי רשות היוחיד. הכל הספק היה כיוון שהוא מקיף את הדבר שהיה קרמלית, שמדין תורה זה לא רשות אחרת, אז אולי הכותל הזה לא מקבל את הדין של אותה רשות שהוא מקיף אותה. טוב, אומר הוא לקל וחומר, לאחרים עושה מחיצה, לעצמו לכל שכן. זאת אומרת, לכאורה לא צריכים לך להגיע לטעם של כמן דמלי דמיה, אלא הוא לא אומר, לא יכול להיות דבר שהוא עצמו יעשה את החלל שבתוכו רשות היחיד, והוא עצמו לא יהיה לו דין של רשות היחיד. התמנה מאמר רב חייא בר אשי אמרה, וכן אמר רב יצחק אמר רב יוחנן, כותל ברשות הרבי, גבוה יוד ואינו רחב 4, הוא מוקף לקרמלית ועשהו רשות היחיד, הזורק ונח על גביו חייב. למה? לאחרים עושה מחיצה, לעצמו לכל שכן. בואי רבי יוחנן, בור תשעה והקר ממנו חוליה והשלימה לעשרה. אמרנו כאן במשנה דין שבור שיש בו חלל עשרה טפחים ורוחב דלת על דלת נחשב רשות היחיד. מה הדין? אם יש בו רוחב דלת על דלת אבל יש בו רק עומק של תשעה טפחים והוא יורד לבור והקר ממנו חוליה, גוש אדמה בגובה טפח, ועל ידי זה שהוא עקר השלימה לעשרה. מהו? עקירת חפץ ועשיית מחיצה בעדי הדודי כעתו, הוא מחייב או לא מחייב? מה פירוש? כשהוא הוציא את הגוש אדמה הזה לפני שהוא עקר, יש פה שטח של רשות היחיד? אין. לעומת זה, אחרי שהוא גמר לעקור את הגוש אדמה הזה, יש פה שטח של רשות היחיד. האם נגיד שבשביל מה יש להכיר את צריכים שכבר לפני שהוא עוקר, הוא עוקר ממקום רשות היחיד, ואז הוא יהיה פתום? או שנגיד לא? עקירת חפץ ועשיית מחיצה ביחד, גם חיה. ואם תמצא לו מה... שהקירה שהיא תחילת המלאכה של הוצאה, זה דבר חשוב. אז לכן, כיוון דלוהה ומחיצה עשרה מיקורא, לא מתחייב. מה יהיה הדין? אותו דבר בהנחה. זאת אומרת, בור יוד, והוא מוריד לתוך הבור חוליה, בגובה של טפח, או פחות, לא משנה, הוא מייתר. הוא ממעט על ידי החוליה הזאת את הבור. מהו? הנחת חפץ וסילוק מחיצה בעד הדדי כעתו. כשהוא מניח את החול, אז כביכול הוא מבטל מפה את המחיצה, שזה כבר לא יהיה בור של רשות היחיד. האם נגיד שמחייב או לא היא מחייב? אומרת הגמרא, למה רבי יוחנן מסתפק? תפשוט למידין שהוא בעצמו אמר, דתנה, משנה לקמון בדף הבא, הזורק ארבע עמות בכותל, יהודי שלקח חפץ וזרק אותו והוא נתקע בכותל, והגמרה מבינה שמה זה ארבע עמות? שהוא זורק אותו במרחק מדויק של ארבע עמות, לא יותר. אם זה למעלה מעשרה טפחים, הדין הוא כזורק באוויר ופטו, כי זה מקום פטו. אבל אם הוא זרק את זה בגובה למטה מעשרה, שזה דין רשוסו רבים, דינו כזורק בארץ, והזורק בארץ ארבע עמות חייב. כך כתוב במשנה, והבינן בה, הקשנו על המשנה. איך אתה אומר שהוא חייב והלא נח? ברגע שהוא זרק את זה בכותל, זה חזר קצת אחורה. אם זה חזר קצת אחורה, אז נמצא שהחפץ לא נזרק ארבע עמות, אז למה הוא חייב? ואמר רבי יוחנן, מדובר בדבלה שמנה שנינו. דבלה שמנה, הכוונה תאנה שמנה שהיא רכה מאוד, וברגע שהוא זורק אותה בכותל היא נדבקת שם. היא נדבקת בכותל, אז אם כן זה תולטה לארבע עמות. שואלת אמרה ועמי, אם הרי מדובר פה שיש פה ארבע עמות מצומצמות, הכל ממעט מארבע עמות. אם תמדוד, בוא נגיד שזה הכותל, והדבלה נדבקה בכותל, תמדוד מראש הדבלה, לא מהכותל, אלא מראש הדבלה, עד איפה שהוא עומד, השטח של הדבלה ממעט את הארבע עמות. ואף על פי כן חייב? אז תפשוט מפה שמי שמניח חפץ ועל ידי זה הוא מצמצם את השטח, זה נקרא שהוא הניח בשטח שהיה מראש. הוא הניח דבלה בקיר, שעד הקיר היה 400, אפילו שעכשיו אחרי שהדבלה דבוקה בקיר, הקיר כביכול, הדבלה תפלה לקיר, והקיר כביכול יותר התקרב. אני אומר שזה נחשב שהוא הניח את זה בארבע עמות. כך גם מי שמניח את החוליה בבור עשרה טפחים, אפילו שאם ההנחה זה נהיה תשע טפחים, אני מתייחס למה שהיה בהתחלה. אומרת הגמרא, לא יש הבדל. אתם לא מבטל את הדבלה שהיא נחה בקיר, הוא לא מבטל אותה לקיר, אבל אחה שהוא שם את האפר בבור, הוא מבטל אותו לבור, לכן מצטלקת מפה המחיצה. אז אם כן, יש מקום לסופק שרבי יוחנן. זה היה פירוש לפי רש"י, ותוספות לא מסכים עם זה. תוספות אומר, מה פירוש? אם יש פה בדיוק ארבע אמות מצומצמות, באמת לא יהיה חייב במקרה כזה. כי צריך שכשמישהו זורק חפץ ארבע אמות, שכל החפץ יצא חוץ לדלת אמות. אז תוספות לומד אחרת. תוספות אומר שהקושייה של הגמרא זה כשהוא זורק את הדבלה, כיוון שהדבלה תיבטל לכותל, אז הדבלה עצמה אין לה יותר דין של רשות הרבים, אלא יש לה דין של איזה בליטה מהכותל. ואף על פי כן אתה אומר, במעשה ההדבקה של הדבלה בעצמה זה נקרא שהוא כן הניח ברשות הרבים. אז זה הגמרא עונה, שהוא לא מבטל את הדבלה בקיר. בואי רובה, זרק דף ונח על גבי יתדות. מה פירוש? היו לו יתדות, עמודים כאלה, גבוהים 10 טפחים, אבל אין להם שטח של 4x4. היו לו כמה יתדות כאלה ברשות הרבים, והוא זרק עליהם פלטה של מדף של משהו. בפלטה הזאת, במדף הזה, יש 4x4. מה נמצא? שעל ידי שהוא זרק את המדף, נוצר פה רשות היחיד. גובה 10, גובה 10 טפחים, ורוחב 4x4. מהו? שאתם רואים, מהו מסתפק? מה היכה מבעלה? האם הנחת החפץ ועשיית מחיצה בעד האדר דקעתו? זה שהוא מניח את הדף, וזה עצמו יוצר פה רשות היחיד, האם זה יתחייב? אז אם כן, היינו, זה הספק של רבי יוחנן. אומרת המראה, לא, לא. כי כאן היא באה אליי לרובה, כגון דזרק דף וחפץ על גביו. עכשיו ככה. הוא מתכוון לשאול בצורה של אם תמצא לומר. אם תגיד שבספק של רבי יוחנן, עצם המדף שהוא זרק, עצם הדף, הוא לא חייב עליו. למה? כי הרשות היחיד וההנחה נעשו ביחד. זה לא נקרא הנחה, כי צריך להניח במקום שמראש הוא כבר רשות היחיד. אבל מה? כי הוא מתייחס עכשיו לחפץ שהיה מעל המדף. האם נגיד, כיוון דבעד העדד הקעתו, כהנחת חפץ ועשיית מחיצה אדמי, ויהיה פתור. כיוון שהחפץ עם המדף באו ביחד, כמו שהוא לא חייב על המדף, כך גם לא חייב על החפץ. או שנגיד, בדרך כלל שאתה מניח חפץ על חפץ, והם נופלים, אז החפץ העליון, הוא קצת קופץ, והוא נח רק אחרי שהמדף ינוח. אז אם כן, ברגע שהמדף נח, הוא כבר נהיה הרשות היחיד, והחפץ שנפל שנייה אחריו, הוא כבר נח ברשות היחיד. עוד דילמה, כיוון דלא אפשר דלא מידלה פורטה והוד ארנאיך, כעשיית מחיצה והנחת חפץ דמי. תיקו. עכשיו הגמרא נכנסת לדין של הנחת חפצים. יש לפעמים אתה מניח משהו שזה לא נקרא שהנחת אותו. כבר נראה. אומר רובה, פשיטה לי, מים על גבי מים, היינו הנחתם. אם מישהו לוקח מים מרשות הרבים, ומניח אותה מעל שלולית של מים ברשות היחיד, אז הוא יניח אותה במקומה. אבל אגוז על גבי מים, לאו היינו הנחתן. אם מישהו רואה אגוז ברשות הרבים, צף מעל המים, והוא ייקח אותו ויטלטל אותו 4 אמות, הוא לא חייב, כי הוא לא עשה הכירה. האגוז הזה לא היה מונח שם. בואי רובה, שתי הקדמות האלה זה היה פשוט לרוב. מה יהיה הדין מסתפק רוב? אגוז בכלי, וכלי יצף על גבי מים. אגוז מניחים בכלי, אבל כלי לא מניחים על מים.
איך מתייחסים לזה? מי אמרים לבטר אגוז אז לינן? אנחנו נלך אחר האגוז והנאיך. האגוז נח בכלי. אז הוא נקרא מונח, מי שיקח את זה הוא נקרא עוקר. או דילמה, בטר כלי אז לינן. וכל הכלי הרי על המים, אז הולן לא נאיך. אז מי שיעקור את האגוז הזה, יהיה פטור. תיקו. שמן על גבי יין. מחלוקת רבי יוחנן בן נורי ורבונו. כמו שנראה שהם חלקו לעניין תומה וטהרה, כך גם הם חלקו לעניין שבת. דתנה, שמן של צף על גבי יין, ונגע תבוליום בשמן. מה זה תבוליום? תבוליום יש לו תומה קלושה. מה שהוא נוגע בו, הוא רק פוסל אותו. אבל חומר שנגע בו תבוליום לא יכול לטמא. אם כן, אומר תנא קמא, לא פסל אלא שמן. כיוון שהוא נגע בשמן, השמן והיין זה שתי יחידות נפרדות, השמן נפסל, היין לא. רבי יוחנן בן נורי אומר, שניהם חיבור זה לזה, זה שניהם יחידה אחת, זה כאילו נגע בהכל, גם ביין. אם כן, אותו דבר לעניין שבת. מי שיעקור את השמן שצף על גבי היין, לרבי יוחנן בן נורי זה נקרא שהוא עקר אותו. שמן על גבי יין, זה הנחתו. לפי תנא קמא לא, זה שתי דברים נפרדים. לא מניחים שמן על גבי יין. לכן מי שיעקור את השמן, לא יהיה נחשב שעשה מעשה עקירה. אומר רבי, בור ברשות הרבים, עמוקה 10, ורחבה 8, הוא זה רשות הרבים למהדרין. סליחה, רשות היחיד למהדרין. וזרק לתוכה מחצלת. חיה. וזה אין שום חידוש. מה החידוש? מה שאומר עכשיו. הוריד מחצלת לתוך הבור, חילקה במחצלת. המחצלת יש לה איזה הובי, בוא נגיד של טפח. ושם את המחצלת באמצע הבור, חוצה את הבור לשניים. מה קורה? כל חצי יש בו פחות מארבעה טפחים. אז הוא מבטל אותו משם רשות היוחיד. זאת אומרת, מה שלרב יוחנן היה בעמוד הקודם ספק, לרב אביי פשיטה שפטור. הגמרא נותנת עוד הבדל בין אביי לרב יוחנן. לאביי דפשיטה לידי מחצלת, מבט לא מחיצו. וזה לא נקרא שהוא הניח ברשות היחיד, כמה שעצם ההנחה ביטלה את רשות היחיד. כל שכן חוליה, שאם הוא יוריד גוש אדמה ויבטל את עומק העשרה טפחים, זה מבט לא מחיצו. אבל לרב יוחנן שהסתפק בחוליה מחצלת, פשיטה זה לא מבט לא מחיצות. למה? כשהוא מניח אפר בתוך הבור, האפר הולך להתבטל בבור. אבל כשמישהו שם מחיצה לחצות את הבור, הוא לא מבטל את המחצלת בבור. פה לפי רבי יוחנן ודאי יהיה חייב. עודי. ואומר רבי, בור ברשות הרבים עמוקה 10 ורחבה 4, שיש לה דין רשות היוחיד, מלאה מים, וזרק לתוכה מים, או אגוז, או אבן כזה שצולל ישר לקרקעית הבור, חייב. אבל אם הבור הזה מלאה פירות, וזרק לתוכה פטור, מה היא טעמה? מים, זה שאתה ממלא בור במים, לא מבט למחיצת. הוא לא מבטל את שם הבור. אבל אם זה מלא פירות, פירות מבט למחיצת. תעניינה מאוחר, כמו מה שאמרנו כאן, שמים לא מבטלים מחיצות. כתוב ככה, אז זורק מן הים לישרטיה, ומן הישרטיה לים. ישרטיה זה מקום שהוא רשות הרבים גמור. ים לעומת זה יש לו דין של קרמלית. מי שזורק מים לרשות הרבים, רשות הרבים לים פטור. רב שמעון אומר, צריכים להסתכל, אם יש במקום שזרק לתוך הים, יש מתחת בקרקעית הים איזה מקום כזה שעמוק 10 ורחב 4, שיש לו דין של רשות היחיד, אפילו שהוא זרק למעלה, חייב. כי אפילו שהבור מלא מים, המים לא מבטלים את שמו. ממש כמו דברי אביי. היית תנא קמא חולק? לא, תנא קמא גם מסכים עם אביי, שמים לא מבטלים מחיצות. רק תעניקה מסבר שמחיצות בתוך הים אין להם דין של רשוס היוחיד, אלא יש להם דין כמו כל קרקע הים שהיא נחשבת קרמלית. עד כאן דף צדיק ת'.